שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור חדש, שיעור נוסף, במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד, השבוע, שבוע פרשת לך לך, תשפ"א, וגם השבוע אנחנו מצטרפים לפרויקט הלקוטי שיחות העולמי, שכלל חסידי חב"ד לומדים את אותם שיחות בלקוטי שיחס, כאשר בשבועות אלה, בשבוע הזה, בפער חלק י' שיחה בעברית, יש כמה שיחות, שתי שיחות בלקוטי שיחות חלק י', נלמד שיחה מאוד מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת לך לך, שיחה בעניינה של מצוות ברית מילה, כאשר בשיחה הזו הרבי מחדש חידוש נפלא, ביאור נפלא, גישה חדשה לכללות הרעיון של ברית מילה, לשייכות העמוקה של ברית מילה לכל אחד ואחד, לכל יהודי ויהודי יהיה אשר יהיה, גדר חדש במצוות מילה, ובחלק השני של השיחה, כדרכו בקודש, הרבי לומד מכך הוראה נפלאה בעבודת השם, בעבודתו של כל אחד, כל אחד ואחד, בשליחות של כל יהודי להפיץ ולגלות אלוקות בעולם, שיחה מאוד מיוחדת, שיחה קצרה יחסית, נראה בפנים. פותח הרבי, בפרשתנו מסופר, אודות ציווי הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, למול את עצמו ואת בני ביתו, וכאשר אברהם אבינו קיים את הציווי הזה, נעשה אברהם אבינו בהגדרה של ראש למולים, ככה מוגדיר זאת, ככה מופיע במדרש, ראש למולים, ראש וראשון לכל הנימולים מאז ועד היום, ראש וראשון לכל הנכנסים בקריטות הברית קודש שבין הקדוש ברוך הוא וכל אחד ואחד מישראל, מאז הברית מילה של אברהם אבינו ועד היום, אברהם הוא ראש למולים, הראש והראשון של כל עם ישראל שנכנסו מאז ועד היום בברית. עד שבנוסח הברכה לברית מילה כיום אנחנו אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, כלומר שברית המילה שמתקיימת עתה בתשפ"א היא משתייכת ומתייחסת לזו של אברהם אבינו, הברית הזו שנעשית עכשיו היא אותה ברית של אלפי שנים קודם לכן של אברהם אבינו, שלהיותו אברהם אבינו, אבא שלנו, הרי הוא אברהם מוריש ומנחיל לכל אחד ואחד מבניו, היורשים את הכוח להיכנס בברית עם הקדוש ברוך הוא. כולנו צאצאים של אברהם אבינו, הוא הוריש לנו, לכולנו, את כללות העניין היהודי, וגם את הנושא של הברית מילה, כפי שנראה בהמשך, כל אחד ואחד מישראל, הכוח לפעול ולהמשיך בתוכו את עניין הברית מילה, הוא מקבל את זה מאברהם אבינו, האבא של כולנו, ואנחנו יורשים שלו. ובגדרי הירושה, אנחנו יורשים מאברהם אבינו את הכוחות, בגדרי הירושה הרבי מחדד פה שני נקודות מרכזיות. בגדרי הירושה הרי ידוע, א', שהירושה איננה תלויה כלל במצבו והכנתו של הבן לרשת, כי גם תינוק בן יומו יורש את הכל. בירושה כפשוטה, כאשר האבא הוריש הרבה נכסים, כסף גדול, סכומים גדולים, נכסים רבים, והבן הוא תינוק, בן יומו, שהוא לא ידע שום דבר מימינו או משמאלו, לא מכיר את האבא, זה לא נוגע. לא נוגע מצבו של התינוק, אלא גם תינוק בן יומו יורש את הכל, לענייננו כל יהודי ויהודי יהיה אשר יהיה, מקבל מאברהם אבינו בירושה את כל התכונות, את כל ענייניו, ובכלל זה גם את העניינים של ברית מילה, כל אחד מקבל הכל מאברהם אבינו. נקודה נוספת רבי מחדד ב', אין בירושה משום שינוי רישות המוריש, שבהתחלה הירושה הייתה אצל המוריש, ועכשיו היורש זה כאילו מציאות אחרת, העניינים עוברים מגדר לגדר, ממקום למקום, אלא כי אם שהיורש נכנס במקומו של המוריש ממש. העניינים של היורש, של המוריש, היורש נכנס במקומו, והיורש נמצא במקומו של המוריש, כלומר, כל יהודי ויהודי אשר יהיה, הוא נכנס ועומד תחת ובמקום אברהם אבינו. מזה מובן שבריתו של כל אחד ואחד מישראל, כל יהודי אשר יהיה, גם בתשפ"א, היא ממש בריתו של אברהם אבינו, שהרי כוחו והכשרתו להיכנס בברית הזו, הכוח והיכולת להיות שייך לברית הזו, באו לו בירושה מאברהם אבינו. כיוון שזה מגיע בירושה, אז מכיוון שהיורש מבלי הבט על מצבו, כל אחד, כל יורש, כפי שאמרנו מקודם, לא נוגע העניין וההגדרה, המצב הפרטי שלך, אלא כל אחד נכנס, כל יורש נכנס במקומו של המוריש. כאמור, אם כן, כל יהודי שנכנס בבריתו של אברהם אבינו, אז הברית שלו, של אותו יהודי, אותו יהודי רחוק, אותו יהודי שאולי רחוק מהיידישקייט, כל יהודי, הברית שלו היא ממש בריתו של אברהם אבינו, שהוא קיבל אותה בירושה. אם כן, כבר כאן אנחנו בתחילת האות הראשונה, באות הראשונה אנחנו כבר רואים שהברית שכל יהודי עורך היא ממש, היא אותה הגדרה של הברית של אברהם אבינו, אבל כאן בא רבי ומחדד ושואל כמה שאלות. ב', אבל צריך להבין שאלה גדולה. הרמב״ם כתב בביאור מצווה זו, בפירוש המשניות כותב הרמב״ם, למה אנחנו מקיימים מצוות מילה, למי הברית מילה מתייחסת, מכוח מי אנחנו מקיימים את ברית המילה, כותב הרמב״ם, אין אנחנו מלין, מפני שאברהם אבינו עליו השלום, מל את עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על ידי משה רבינו שנימול. הברית שאנחנו עושים היום, מכוח איזה ציווי, לא מכוח הציווי של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אנחנו נימולים, אלא מכוח הציווי שקיבלנו במתן תורה. מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שעל עם ישראל למול את עצמם, מכוח הציווי וההוראה במתן תורה, אנחנו מחויבים במצוות מילה. כך הוא כותב הרמב״ם, אם כן הרי מובן. נכון שהכוח על קיום מצוות מילה, ניתן בירושה מאברהם אבינו את הכוח, את היכולת, העניין שאנחנו יכולים למול, קיבלנו מאברהם אבינו, אבל מכל מקום המצווה עצמה, החובה שמוטלת עלינו, אינה המשך בירושה מבריתו של אברהם אבינו, אנחנו לא מקיימים ברית מילה בגלל הציווי של אברהם, אלא מיוסדת ומתחילה בציווי הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו. אם כן, אנחנו צריכים לחדד, שואל הרבי, אם אנחנו מקיימים את מצוות מילה בגלל המחויבות והציווי שקיבלנו ממשה רבינו במתן תורה בהר סיני, אם כן, למה נקראת מצווה זו בריתו של אברהם אבינו? למה בכל זאת המצווה מתייחסת לאברהם אבינו, כאשר המחויבות שלנו הגיעה ממשה רבינו ולא ממתן תורה? בזה עצמו מחדד הרבי, מדוע אכן באמת המחויבות שלנו הגיעה דווקא ממשה רבינו במתן תורה, והיא לא מחויבות ישירה מאז הציווי לאברהם אבינו? אז פה הרבי נוגע באחד הנקודות המרכזיות, מה החידוש של קיום המצוות ממתן תורה ואילך, לגבי קיום המצוות שהיה לפני כן, שהרי האבות והשבטים קיימו את כל התורה כולה ואת כל המצוות כולם עוד לפני מתן תורה. בפרט לפי מאמר המדרש, מדרש אבא מפורסם, כל המצוות שעשו לפניך האבות ריחות היו, אבל אנו שמן תורה כשמך. המדרש ממשיל את קיום המצוות של האבות, זה כמו הריח של השמן, הריח של הבושם, ולעומת זאת, אנחנו, המצוות שלנו ממתן תורה ואילך, מתייחסים לשמן עצמו, הרי שבקיום המצוות שלנו יש עדיפות ומעלה יתירה על קיומן על ידי אברהם אבינו, בדוגמת מעלת גוף השמן על הריח. כלומר, כפי שמוסבר ברחבה בחסידות, שלפני מתן תורה, המצוות, האבות קיימו את זה מדעתן, וזה היה ההחלטה שלהם, ולכן בגלל שלא היה פה מצד הגילוי האלוקי, לא מצד הציווי האלוקי, אם כן, קיום התורה והמצוות שלהם היה מצד כוח האדם או בהגבלת האדם, ולא היה בו אותם, אין סוף את האנוכי, את העצמות ומאות, את הגילוי האלוקי, שנמשך דווקא במתן תורה, כאשר וירד השם על הר סיני, ואז עם ישראל התחבר עם הציווי האלוקי, ואז ניתן הכוח לפעול את הדירה בתחתונים וכו'. כלומר, המצוות שנעשו על ידי האבות לפני מתן תורה, היו מבחינת ריח. מה זה אומר ריח? לא עצם הדבר, אלא התפשטות, כוח חיצוני. נכון שיש פה גילוי אלוקי, אבל גילוי אלוקי חיצוני, עדיין לא מגיעים אל העצם, לא מגיעים אל הנקודה, אל השמן. אנחנו, אבל קיום המצוות שלנו ממתן תורה, כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, וירד השם על הר סיני, והקדוש ברוך הוא נתן את עצמיותו בתורה, וכאשר אנחנו מקיימים את המצוות, זה לא בגלל, לא, אנחנו לא מגיעים רק הדרמת ההבנה והיכולת של האדם, אנחנו מתחברים לאין סוף, זה העניין של השמן, ולכן זה מה שהרמב״ם אומר, שאנחנו מקיימים את מצוות מילה, כמו את כלל המצוות, בגלל המחויבות שקיבלנו ממתן תורה. במצוות מילה איפה, בגלל מתן תורה, אנחנו מתחברים לעצם. אם כן, מחדד הרבי את השאלה בעומק יותר, איך ייתכן אשר מצוות מילה, שאנחנו מקיימים אותה כיום, שהיא בהגדרה של השמן, של המהות, של העצם, הרי בריתו של אברהם אבינו, כאשר הברית של אברהם אבינו, עדיין לא היה בו את הגילוי העצמי, היה בסך הכל לבחינת הריח, שלפני מתן תורה. זה שאלה מרכזית אחת. שאלה נוספת, שואל הרבי, מחדד הרבי בלשון, בברכה של ברכת המילה, גם צריך להבין, לשון הברכה בבריתו של אברהם אבינו, מדגישה את העניין של אברהם אבינו. אנחנו מתייחסים, המצוות המילה מתייחסת, וכאילו אנחנו נכנסים לברית של אברהם, לכאורה עדיף היה יותר להדגיש שהברית היא עם הקדוש ברוך הוא. דיינו להכניסו בברית עם הקדוש ברוך הוא. עדיף לומר לך, הברית הרי היא ברית עם הקדוש ברוך הוא. אז עדיף לייחס את מצוות המילה שאנחנו נכנסים בברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל ההדגשה היא בכל זאת להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. מה הנקודה בכך? פותח הרבי באות ג' ומתחיל את ההסבר. ויובן זה בהקדים, דברי אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך. אדמו"ר הזקן כותב כך, תחילת כניסת נפש זו הקדושה היא במצוות מילה. מתי נכנס באדם הנפש הקדושה, הנפש האלוקית, מתי כניסת נפש הקדושה? במצוות מילה. שואל הרבי, איך ייתכן, איך אפשר לומר שרק במצוות מילה מתחיל להיכנס הנפש האלוקית? לכאורה אינו מובן, הרי גם קודם לידת התינוק, בהיותו עוד במאי אמו, אז יש לקחת את הדברי חז"ל המפורסמים במסכת נידה, שמלמדים אותו, את התינוק, את כל התורה כולה, והתינוק כבר לומד את התורה בהיותו בבטן אמו. הרי מוכח מזה שגם עוד לפני היוולדו נמצאת בו הנפש הקדושה, הנפש האלוקית, שהיא הלומדת את כל התורה כולה. מי לומד? התינוק? הנפש האלוקית שלו לומדת את כל התורה כולה. איך אם כן מתאים הדבר, אם המובן לאלה, בדברי האדמו"ר הזקן, שתחילת כניסת נפש הקדושה היא בעת הברית מילה, שהוא יום השמיני ללידתו, הרי כבר 9 חודשים לפני כן הוא לומד תורה, והנפש האלוקית לומדת בו תורה, איך שני הדברים האלה מסתדרים זה עם זה? אלא, הביאור בכך, דיוק לשון אדמו"ר הזקן, כניסת נפש הקדושה פירושו, מה זה כניסה? חיבור פנימי של הנשמה עם הגוף, ועד להתאחדות והתעצמות למציאות אחת, שאז ניכרת ונראית פעולתה של הנשמה בגוף, שאז ניכרת ונראית פעולתה של הנשמה בגוף, כלומר כניסת, זה לא רק שזה נמצא בך, אלא שזה נכנס בך, מתאחד איתך, מתעצם איתך, שהנשמה מתאחדת עם היהודי למציאות אחת. נכון שיש לו נשמה כבר, או מקיף של הנשמה כבר, כשהוא מתחיל כבר בעת ההיריון, והנשמה הזו לומדת. אבל מתי הנשמה מתאחדת בו בעת הברית מילה? מה שאין כן כשהוא בר במאי אמו, נכון שכבר ישנה בו עדיין נפש לקדושה, אבל בכל זאת לא זו בלבד שהנשמה הזו, הנפש האלוקית, טרם נכנסה, כלומר טרם התאחדה בגופו כאמור, אומר הרבי, לא רק הנפש האלוקית לא התאחדה איתו, אלא גם פעולתה של נפשו החיונית, של הנפש החיונית, הנפש שמחיה את הגוף, נפש החיונית עוד לפני נפש האלוקית, גם היא אינה ניכרת ונרגשת עדיין בגופו, כמו הביאור המפורסם, שהעובר במאי אמו, אין לו עדיין חיות משלו, שהרי הוא אוכל ושוטה וניזון ממה שאמו אוכלת, אבל העובר אין לו חיות משלו, כלומר, לא רק שנפש האלוקית לא מאוחדת איתו, גם הנפש החיונית עדיין לא מאוחדת איתו. זה אבל בעת ההיריון, ומה שאדמו"ר הזקן אומר, שכניסת, עיקר הכניסה, זה בברית מילה, אומר הרבי שגם אחרי שהתינוק נולד, שכבר הנפש כבר באה לידי חיבור עם הגוף, הנפש החיונית, כי הרי העובר כבר, התינוק כבר חי בכוחות עצמו, הרי מה שניכר ונגלה בגופו בשבוע הראשון לחייו, הוא לא פעולתה וחיבורה של הנפש האלוקית, שהיא עדיין מבחינת אלם ומקיף, כלומר בעת הלידה מתאחדת הנפש החיונית עם הגוף הגשמי למציאות אחת. בעת הלידה גם כן נכנסת בו ברמה גבוהה יותר הנפש האלוקית, עדיין אבל לא רואים שלא ניכר בגוף, לא ניכר בתינוק, שהנפש האלוקית והגוף והילד נהיו למציאות אחת. כי אם בעת הלידה ניכר רק החיבור של נפשו החיונית, אבל כניסתה הפנימית של הנפש הקדושה בגוף, ומתי היא מתחברת בגלוי, הרי היא נפעלת וניכרת דווקא על ידי הברית מילה, כי על ידי פעולת הברית נעשה אז בריתי בבשרכם, בריתי, החיבור האלוקי עם בשרכם, איחוד האלוקות עם הגוף הגשמי, ובהדגשה לברית עולם. מה ההדגשה לברית עולם? משמעות כפולה, א', היא משמעות של נצח, אבל יש פה משמעות נוספת, שהברית עם הקדוש ברוך הוא תבועה וחתומה בבשר הגוף הגשמי, עד לברית הניכרת ונראית גם לאומות העולם, ברית עולם שכל אומות העולם יכולים לראות שיש בגשמיות איחוד וחיבור של הבשר הגשמי של היהודים עם הנפש האלוקית, עם האלוקות שציווי הקדוש ברוך הוא, המצווה, ההוראה האלוקית נמצאת ומאוחדת בבשרנו באופן שניכר לאומות העולם. אם כן, ההגדרה של החידוש של רעיון הברית מילה איחוד, איחוד הרוחניות ואיחוד האלוקות עם הגוף הגשמי בהגדרה, בגוף, במקום תחתון, במקום שניכר לאומות העולם, איחוד הרוחניות והגשמיות במהלך הברית מילה. אומר הרבה, הרעיון הזה, שדווקא בברית מילה ניכר הכניסה, מה זה אומר הכניסה? האיחוד של האלוקות עם הקדושה, ההתאחדות של הגשמיות והרוחניות, זה ייחודי במצוות מילה על פני כל המצוות האחרות, כולל על קריטות ברית נוספות שהיו. אומר הרבי בעוד ד', וזוהי המעלה של מצוות מילה על כל המצוות כולן. כל המצוות, כל מצווה בפני עצמה עניינה לחבר את האדם המקיימן עם הקדוש ברוך הוא המצווה. הרי מצווה בלשון צוותא וחיבור. כל מצווה מתרג מצוות, מה זה אומר? מצווה וצוותא, צוותא והתחברות. על ידי כל מצווה המטרה היא שהיהודי יתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל אין החיבור הזה ניכר בגוף המקיים את המצווה. כשעשינו את המצווה, אבל לא ניכר בגוף שפעלת את המצווה, פעלת מצווה כלשהי. המצווה הזו על ידי נתינת צדקה, או על ידי אכילת כשר, או על ידי ציצית וכולי, אבל לא בהכרח שניכר בגוף שאתה עשית עכשיו מצווה. על דרך משל, היד המחלקת צדקה. אף שבוודאי מצווה זו פעלה שינוי גם במציאותה הגשמית של היד, שבוודאי היד יזדקך, הגוף יזדקך על ידי המצווה, אבל אין זה שינוי הנראה וניכר בבשר הגשמי של היד. מה שאין כממצוות מילה, שעשית מצווה, חוץ מזה שאתה התאחדת ברוחניות והמשכת על עצמך והזדקחת ברוחניות, השינוי ניכר בגשמיות. ויתרה מזו, כל עניין המצווה, בדווקא המצווה דורשת, שהשינוי על ידי הברית עם הקדוש ברוך הוא, זה יהיה ניכר בבשר של הגוף, לעיני בשר, ועד גם לאומות העולם, כלומר המטרה של מצוות מילה, כדי לחקוק בגוף הגשמי את הייחוד הזה, שהמצווה תהיה ניכרת בגוף, וניכרת גם כן באופן כזה שיהיה ניכר גם לאומות העולם, זה הייחודיות, זה החידוש של ברית מילה על כל המצוות האחרות. והחידוש הזה אומר הרבי, זה לא רק במצוות רגילות, גם במצוות, גם במאורעות שהיו בהגדרה של קריטת ברית של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, יש ייחודיות לקריטת ברית של מילה על קריטות הברית האחרות. בזה גדלה מעלתה של קריטת הברית של ברית מילה על המאורעות האחרים של קריטת הברית, כמו עם עם ישראל בחורב לפני הכניסה לארץ ישראל וכו'. הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל בהר סיני, והברית שקראת הקדוש ברוך הוא בערבות מואב לפני כניסתם לארץ, היה בעיקרה ברית רוחנית. הרי הייתה גם עם אלו שלא היו נוכחים שם בגופם, זה היה ברית עם כל עם ישראל, גם עם הנשמות כמו שכתוב, כי את אשר ישנו פה, ואת אשר איננו פה עמנו היום, בפרשת ניצבים וילך, את אשר ישנו פה ואת אשר עמנו פה היום, זה ברית רוחנית, ברית כללית, וכמובן בפרקי דרבי אליעזר, שקריטות הברית הזו, הייתה גם עם הדורות אחורה רטרואקטיבית, עם הדורות שעברו, וגם עם הדורות העתידים לבוא, כלומר שבעיקר קריטות הברית הללו הייתה עם הנשמות. כולם היו שם באותו מעמד, כל עם ישראל היו שם, כל הנשמות שבעבר ושבעתיד, וכלשון הידוע לכל אחד בנוגע לכל אחד ואחד בבני ישראל, כולל הגרים, מושבע ועומד מהר סיני, גם הגר שמגיע עכשיו אלפי שנה אחרי מעמד הר סיני, מושבע ועומד מהר סיני, השביעו אותך בקריטת הברית בחורב, איך הייתי שם? הייתי שם בנשמתי. כלומר, קריטות הברית האחרות, היה קריטת ברית, אבל זה בעיקר התבטא בקריטות ברית רוחניות, לאו דווקא בהיבטים הגשמים של הקריטת ברית. יתרה מזו, אומר הרבי, לא רק שזה היה קריטת ברית רוחנית לאלה שהיו בעבר, לנשמות שהיו בעבר או לנשמות שהיו בעתיד, אלא גם לאלה שהיו שם בהווה, גם אלה שהיו נוכחים שם בגופם, הרי גם הם באו בברית הזו רק בזה שהם שמעו את דברי הברית מפי משה. הם שמעו את הדברים. זה לא שהברית השפיעה על שינוי בגוף שלהם, זה היה בעיקר בחלק הרוחני הגבוה של הגוף. אם היות נכן שהשמיעה נתפסת באוזן, אחד מעבריו הגשמיים של האדם, האדם שומע, זאת אומרת, קריטת הברית עוברת והיא שייכת לחלק גשמי של האדם, מכל מקום אין לה אוזן אלא בחינת אמצעי שעל ידו שומעת הנשמה בכוח השמיעה הרוחני שלה ומקבלת את הדבר הנשמע. נכון שזה עובר דרך האוזן, אבל זה בעיקר הברית מדברת אל הנשמה, הנשמה מפנימה את הדברים באמצעות האוזן, אבל באוזן לא חל שינוי. ומובן מזה שקריטות הברית שבערבות מואב והדומות לה הייתה בעיקר עם הנשמות של עם ישראל, קריטת ברית רוחנית. מה שאין כאן הרבי חוזר להדגיש את הייחודיות של ברית מילה. הקריטת ברית של מילה עניינה בדווקא להיות בריתי בבשרכם לברית עולם, עד כדי כך שגם בבשר הגוף הגשמי, ובבשר הגשמי דווקא במקום הנמוך ביותר, ועד ליסוד סיום הדגופה, כלומר סיום הדגופה, החלק התחתון של הגוף, התקשר בברית עולם עם הקדוש ברוך הוא כאמור, שעל ידי זה נעשה דירה לא התברך בתחתונים, בתחתון שאין תחתון למטה ימנו, קריטת הברית דווקא עם החלק הנמוך של הגוף, שזה מבטא שהרוחניות והאלוקות היא מתאחדת עד לחלק הכי תחתון, החלק הכי ירוד שבגוף האדם. ומחדד הרבי שוב, זה כל ההגדרה, זה כל הרעיון של ברית מילה. זהו כל עניינה של ברית מילה, ואנחנו רואים את זה גם כן בזמן, בתקופה, במצב, שהברית נעשית עם התינוק. לכאורה, אם רוצים לעשות קריטת ברית עם היהודים, אז צריך אולי שזה יהיה בהבנה וההשגה שלו, כאשר הוא מבין ומתבונן ויודע את התהליך הרוחני שקורה בו, ומה הרבי לא. אם הקריטת ברית תהיה מתוך הבנה וההשגה שלו, אז הקריטת ברית מדודה ומוגבלת בהתאם ליכולת הקליטה, ההבנה והחיבור שלו עם הרעיון שקורה כאן. אבל בדווקא הברית היא בהיות התינוק מן 8 ימים, בעת שמושלל עדיין מכל עניין של דעת וההבנה וההשגה, זה לא שעושים לו את הברית, שהברית פה, יש פה שייכות לגילוי הנשמה, או שאיזה כוח רוחני, כי אז הרי בגיל הזה, בהיותו תינוק, הוא לא שייך להיכנס בברית עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא קולט ולא מבין. ובכל זאת הטילה התורה עליו להיות נימול בגיל זה, בגיל 8 ימים, זאת אומרת, הברית היא נעשית לא מצד הכוח הרוחני, מצד השכל, מצד איזה כוח נעלה או מרומם שאצל הילד, או שאצל האדם שאתה מבין ומתבוננת. אז היינו אומרים אולי שבעיקר הברית היא ברובד הרוחני, ברובד הנשמתי או ברובד השכלי, אלא זה בדווקא ביותו בין 8 ימים, כי כל עניין הברית מילה הוא שהבשר, הגוף, הגשמי, הנחות, החלק התחתון שבו, התקשר בברית עם הקדוש ברוך הוא כאמור, וזה ייתכן גם ובדווקא בתינוק בהיותו בן 8 ימים, לכן דווקא התינוק בן 8 ימים, דווקא בברית, ביסוד סיום הדגופה, בשיא, בתוקף של הגשמיות, זה שם יוצרים את החיבור של הרוחניות והגשמיות. בהתאם לרעיון הזה, בעניינו של ברית מילה, מחדד הרבי, על פי זה אנחנו נבין עכשיו את השאלה המרכזית שפתחנו בה בהתחלה, למה משתמשים דווקא בביטוי להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, למה דווקא בבריתו של אברהם אבינו? אומר הרבי כך, על פי זה התבאר גם נוסח הברכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. מביא הרבי, שבספר פרי הארץ, מהרב מנחם מדל מאורודוק, מבואר את ההפלאה של ניסיון העקידה באברהם אבינו. מה הייחוד של ניסיון העקידה של אברהם אבינו? הרי לכאורה היה ניסיון העקידה ומסירות נפש אצל יהודים נוספים. אם היות שהרבה מבני ישראל, גם אנשים פשוטים במשך הדורות, עמדו בניסיון המסירות נפש, אפילו בדומה לזו של העקידה. מה מיוחד העקידה במסירות נפש של אברהם ויצחק? הרי יהודים רבים לאורך הדורות לצערנו מסרו את נפשם לקידוש השם, ויותר מכך, גם מבלי שהם שמעו על זה ציווי מפורש מהקדוש ברוך הוא בעצמו, אברהם ויצחק שמעו את זה מהקדוש ברוך הוא, אבל יהודים אחרים לא שקמו איזה ציווי מפורש שבכל זאת מסרו את נפשם לקידוש השם. מכל מקום גדלה מעלתו של אברהם אבינו עליו השלום, עד להפליא בניסיון העקידה, ואנחנו בדווקא מדברים על המעלה של העקידה של יצחק, ולא על העקידה של כל הדורות לאחר מכן. למה? והתאמות, לפי שאברהם אבינו היה הראשון שעמד בניסיון הזה, ובכל כגון דה הוא היה הראשון, הראשון זה הדבר הכי קשה, הראשון הוא שפותח את הצינור, הראשון הוא יוצר את השינוי ממצב שלפני כן לא היה, ועכשיו העין הזה נפעל, להיות הראשון הוא דבר קשה ביותר. אבל אחרי שהראשון כבר פתח את הצינור וסלל את הדרך, אז נעשה זה בנקל יותר לבאים אחריו, כי הם הולכים בדרכיו ובאורחותיו. נכון שהיה הרבה מסירות נפש והרבה עקידה לאורך השנים, ונכון שהם לא קיבלו ציווי ישירות מהקדוש ברוך הוא, אבל זה היה אחרי שהראשון עשה, העקידה הראשונה של אברהם אבינו, אז כיוון שהראשון זה הדבר הקשה ביותר, העקידה מתייחסת לאברהם אבינו בדווקא, ולא למסירות נפש של עם ישראל לאחריו. על פי העיקרון הזה, אומר הרי, באומנם, כל זה שהראשוניות תורמת לאלה שבאים לאחר מכן, שאלה שבאים לאחר מכן, יותר קל להם, זה יותר זמין להם, אין להם פה את הפריצה ואת השינוי, במה הראשוניות תורמת, כל זה הוא בעניין התלוי בהבנתו והרגשתו של האדם, ובעבודתו, שכדי שיוכל להתגבר בכוחות שלו, על הקשיים והמניעות בעניין זה, גם כשאדם מגיע למצב של עקידה ומסירות נפש, וזה דבר ואתגר גדול ודורש ממנו למסור את כל כולות, אבל הוא יודע, אני לא הראשון, כבר עשו את זה, יותר קל לו לקבל את ההחלטה, יותר קל לו לפעול את העניין, כי הוא מסתמך בדעתו על פעולות קודמות שנעשו בכך, כשיודע או מרגיש שכבר קדמו בזה ראשונים, אני לא הראשון, יש כבר פתחו את הצינור, ובפרט כשהוא אביו, אז אני מחובר לזה יותר קל לי, הוא פתח את הצינור עבורו ועבור כל בני ישראל, אז כשאתה יודע שיש את הראשוניות הזו, הרי זה מסייע לו בעבודתו הוא. אבל כשהנידון הוא בעניין שאינו קשור בידיעתו ופעולתו, כי אם בפעולה נעשית בגופו, בלי הכשרה והכנה מצידו, אבל כאשר מדובר על עניין שלא נוגע אליך לדעת, להבנה וההשגה, זה לא שהשכל ולא שהמודעות שלו תורמים לפעולה שנעשית, אם כן, כאשר זה משהו שנעשה בלי ידיעתי, בלי הבנתי, הראשוניות וההתחלה והפעולה הקודמת, היא לא תורמת לי שום דבר עכשיו לפעולה הנוכחית. זאת אומרת, כאשר הפעולה נעשית כעת, זה בלי הכשרה והכנה מצידו, זה לא שהוא מתבונן ומחליט, אלא כמו בנושא שלנו, ובפרט בתינוק, שאין בו שום שליטה והשפעה של כוחותיו הרוחניים. הכוחות הרוחניים, לא השכל משפיע עליו, ועדיין הנשמה שלו עדיין לא פועלת בו על ההחלטה הזו. לא ייתן ולא יועיל לו מאומה מה שהדבר כבר נעשה לפניו. זה לא עוזר לי מה שעשו לפני הרבה בריתות, כי הוא מתחיל עכשיו בנקודת האפס. אין לו מישהו שמקדם אותו, אין לו מישהו שעוזר לו, כי זה לא תורם לו שום דבר מה שנעשו לפניו. אם כן, הרי במובן זה, אומר הרי בדבר נפלא, אין הפרש בינו ובין הראשון בפעולה זו, הרי הוא הראשון. בברית מלוא אומר הרבי, כל יהודי שעושה ברית הוא ראשון בפני עצמו, כי הראשוניות של אברהם לא תורמת לראשוניות שלי, כי הברית שכל אחד ואחד עושה, זה לא מתייחס, הוא לא מתבסס בזה בכוחותיו הגלויים על הבריתות מילה הקודמות. אם כן, כמו הראשוניות של אברהם אבינו, ככה יש ראשוניות לכל אחד ואחד, לכל תינוק שנולד בן שנימול בן 8 ימים, הוא ראשון כמו אברהם אבינו הראשון. כי אין לו סיוע מהבא לפניו. הברית הקודמת לא תורמת לי לפעולת הברית שנעשית כעת בגוף הגשמי. אבל הרבי מחדש כאן, שלא רק שביחס לתינוק בן 8 ימים, שהוא לא מרגיש והוא לא מבין, והרקע הקודם, הראשוניות הקודמת, לא תורמת לו, שלכן הוא נחשב ראשון, אלא גם כאשר מדובר על אדם מבוגר, שנימול בגיל מבוגר, או גר שבאמצע החיים מתגייר ונימול, והוא מודע לרעיון הכללי של אברהם אבינו, שאנשים עשו ברית לפניו, והמשמעות של קריטת ברית, גם הם כן נחשבים כראשונים, כבריתו של אברהם אבינו, למרות המודעות שהייתה להם, בכל זאת הם נחשבים ראשוניים. מדוע? נראה בפנים, אומר הרבי, הוא באמת שכן הוא, גם בגדול וגם בגר שמקיים את מצוות ברית מילה, למרות שיש לו דעת והרגשה, והוא יודע את המשמעות והוא יודע את הרקע. למה? להיות שכל עיקרה של מצוות המילה הוא להכניס את הבשר הגשמי ממש על ידי פעולה גשמית בברית עם הקדוש ברוך הוא, מה כל הרעיון שהדגשנו כאן לאורך כל הדברים, הרעיון שהרבי חידד? מדובר פה בעיקר, כל הרעיון של ברית היא בדווקא לא בדגש על ההיבט הרוחני, לא בעיקר בדגש על המשמעויות של הבנה והשגה, אלא בדווקא הדגש הוא על הרעיון של הגשמיות בבשר גשמי, ברית גשמית בבשר גשמי, הרי מובן שבפעולת הברית עצמה אינו פועל אותו עזר וסיוע הבא דרך הכוחות הרוחניים, הוא פועל בהם ועל ידם. אומר הרב עושה ההבחנה בין ההרגשה, בין ההבנה של האדם לבין התחושה לבין הפעולה הגשמית. נכון שביחס להבנה ולהרגשה שלי, לחיבור הרעיוני שלי, תורם לי היחס המוקדם וההכרה שלי במה שהיה עד היום, אבל ביחס לפעולה לצער והכאב, הפעולה הגשמית היא לא נסתייעת ולא נעזרת בפעולות גשמיות. ההבנה, הדעת שלי, מסתייעת ומתבססת על פעולות קודמות, על ידע, על הבנה קודמת. אבל על הצער, על השינוי הגשמי שלי, השינוי הגשמי הזה הוא לא מותנה, או הוא לא מסתייע בפעולות הגשמיות הקודמות. מילא הפעולה של הברית הייתה מעורבת עם פעולה, עם הגדרה רוחנית של הדברים, ההבנה וההשגה שלי, אז הראשוניות הקודמת הייתה תורמת לי ואני לא הייתי ראשוני. אבל כיוון שההדגשה היא בעיקר על הפעולה הגשמית, היינו אומר הרבית, שנתינת הכוח הבא מהראשון, מאברהם אבינו או מעם ישראל לאורך הדורות, מה נתינת כוח, היא שייכת רק בהכנה, בהכשרה הרוחנית, להיכנס לברית המילה. בזה שאני מסכים, בזה שאני רוצה, בזה שאני מעוניין, אני מקבל על עצמי, ואותו יהודי מבוגר אומר על עצמו, אוקיי, עשו את זה לפניי, אני אעשה את זה. זה עוזר לו רק בפרט של ההבנה וההכשרה הרעיונית, אבל הרעיון זה עדיין לא הברית. הברית היא בעיקר בחלק הגשמי. ולפי זה, אבל כל זה עדיין, זה לא משנה לו ולא מסייע בהפעלת ובהטבעת הברית בגשם של הגוף, בשביל החלק הגשמי, בשביל הצער והכאב, זה לא עוזר לי הבריתות הקודמות או כל הידע הקודם, היא לא משפיעה על השינוי בברית, השינוי בגוף. השינוי הגוף הוא מתחיל כאן ועכשיו. לפי זה מחדש הרבי חידוש גדול, הרי כל אחד ואחד שמקיים מצוות ברית מילה, בין קטן ובין גדול ובין גר, כשעושים ברית בגיל מבוגר, כל אחד הוא ראשוני. הרי הוא בבחינת ראשון במובן הזה, כי הגוף שלי עכשיו הוא מתחיל את התהליך מתחילתו, שום ברית קודמת לא מסייעת לצער הגשמי, לשינוי הגשמי שחל כעת. אומר הרי בזה עומק הדברים, למה באמת כל ברית מתייחסת לאברהם אבינו? הייתה שפה שאלה כפולה. הרי בשביל מקודם שאלה כפולה. א', למה הברית מתייחסת לאברהם אבינו ולא למשה רבינו? ולמה אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ולא להכניס בברית עם הקדוש ברוך הוא? אומר הרבי, בזה יובן מה שאנו אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, להדגיש את העניין הזה, כי עניינו מעלתו של אברהם אבינו הוא שהוא היה הראשון. אברהם אומר, מה הרעיון של אברהם? אני הראשוני, אף אחד לא עשה את זה לפניי. את אותה ראשוניות, אותה תחילתיות, יש את זה בברית של כל אחד ואחד, במובן זה כל ברית, היא ברית של אברהם אבינו. כביכול התהליך של אברהם אבינו זה אותו תהליך שכל אחד ואחד עובר, כל אחד הוא בדוגמת אברהם אבינו לצורך העניין הזה, ומכיוון שכל אחד מבני ישראל שמקיים את המצווה, הרי הוא גם כן ראשוני, כי השינוי בגשמיות שלי, הצער, הכאב, ההשפעה לגשמיות שלי, היא לא מותנית בבריתות קודמות, היא ראשוניות, כל ברית היא ראשונית, במילא כל ברית היא ממש ברית מקבילה וזהה, לבריתו של אברהם אבינו, ולכן זה הטעם, זה הסיבה שאומרים שכל יהודי נכנס בבריתו של אברהם אבינו, ממש רעיון נפלא, חידוש נפלא, בגדר של ברית, ולמעשה בשייכות של כל ברית לבריתו של אברהם אבינו. מהנקודה המופלאה הזו, מהרעיון הזה, עובר הרבי לעניין נוסף בתוך אותו עניין באות וב. לפי הרעיון האמור שנתן לו את הדגש דווקא על הגשמיות של הדברים, התבאר עניין נוסף הדורש ביאור. פלא דבר תמוה שקשור לברית מילה. מדוע קשור עניין הברית מילה בדבר הגורם צער הדיינוקה? זה לא רק כמו שאמרנו עד עכשיו שמדבר פה על שינוי והטבעת חותם בגוף, אלא ההטבעה הזו היא בהכרח שמביאה צער לתינוק. למה זה חייב להיות קשור עם צער? ובפרט שהשמחה הוא עיקר בעבודת השם. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. הגדרה ותנאי בעבודת השם שהכל יעשה בתוך שמחה. וכאן מצווה חשובה שכזו, קריטת ברית, נעשית בדווקא מתוך צער. למה הצטווינו מהקדוש ברוך הוא לעשות מצווה גדולה וחמורה שכזו, דווקא באופן של צער, אפך עניין השמחה? כל מצווה צריכה להיות עם שמחה, ומצווה גדולה שכזו היא בהכרח כרוכה עם צער. והרבי מחדד, למרות, נכון שזה שפעולת המילה כרוכה עם צער, גורמת צער, לפי שכן הוא טבע הגוף בכל פעולות, כל יוצא בזה. אומר הרבי לכאורה, זאת אומרת, אין ברירה אחרת. אתה עושה שינוי, אתה חותך, אתה משנה בבשר הגשמי, בהכרח שזה גורם צער, כביכול אין לנו ברירה. אומר הרבי, לא, זה לא עניין של אין ברירה. אומנם מכיוון שכל ענייני העולם הם מדויקים, ומכוונים כפי שעניינים אלו הם למעלה בשורשם, כיוון שנשתלשלו בהם, זה לא דבר אקראי, למה נדרש שהברית תהיה עם צער? כי הרעיון הרוחני דורש, מחייב שהברית תבטא צער, לכן בפועל פעולת הברית גורמת צער. או מכל שכן בעניין של מצווה, בוודאי שהמצווה בגשמיות נובעת מהרעיון הרוחני. הרי מובן שעניין הצער בברית מילה הוא בכוונה או בתכלית מיוחדת, ויש עניין והדגשה שאכן הברית תעשה מתוך צער. מדוע? ומחדד הרבי עוד יותר, או בפרט לפי הסברת האחרונים, יש דיון מעניין באחרונים, שמצוות המילה צריכה להיות דווקא על ידי צער. אבל נניח אצל מי שיש, כאשר עומדים לפנינו שתי אפשרויות, אפשר לעשות את אותו פעולת ברית על ידי הרדמה, הרדמה מקומית או הרדמה כללית, ואז לא יהיה פה שום פעולה של צער, הברית תעשה אותו דבר, אבל לא יהיה פה צער. ואומרים, לא, בדווקא צריכה להיות על ידי צער, ולכן אין להרדים את הנימול כולו או את חלקו, שלא ירגיש את הכאב, אלא בדווקא שלא להרדים אותו. הרי בוודאי שאנחנו רואים שגם על פי ההלכה, הצער הוא עניין עיקרי במצוות מילה. מדוע? למה נדרש שפעולת הברית החותמת, הברית הנצחית הזו, צריכה להיות עם צער דווקא? הוא אומר הרב, לפי הרעיון שאמרנו עד עכשיו, שהפעולה צריכה להיות בגשמיות הגוף, אנחנו רוצים גם כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה עם פעולה של צער. הביאור בזה. עניינה של מצוות מילה הוא, להמשיך אלוקות גם בבשר הגשמי שבגוף, שבזה נעשה לו התברך, לבורא דירה בתחתונים. זאת אומרת שהגוף, כפי שהוא, במצבו הטבעית, הגוף הטבעי, כפי שהוא, עם ההגדרות שלו, הגוף הזה יעשה דירה לעצמיות הבורא. זאת אומרת שגם בתחתון ביותר, כפי שהוא בהגדרתו כתחתון, עושים דירה לו התברך. אז כיוון שאנחנו מחפשים את התחתון במצבו, לכן צריך להיות דווקא עם בשר כמו שהוא עם הטבע שלו. מוגדר בכל תכונותיו. אנחנו לא רוצים שישתנה הטבע, או שהטבע לא ירגיש את הטבע שלו, ואז נעשה לו את הברית. אז אנחנו שוב, זה לא פועלים את התחתוניות. אלא אנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שגם בבשר כזה, שהוא מרגיש צער בדבר מצווה, הבשר מרגיש צער, זאת אומרת, הבשר הטבעי כביכול היא חאורה, מצטער, או הגשמיות כביכול, מצטערת על המצווה, ובתוך בשר גשמי שבטבעו מצטער על המצווה, יחקקו בו את הברית הנצחית. גם בדבר שמצד טבעו מצטער על מצווה, צריך להיות, בשעה שאמור להיות לו ההפך מזה, שמחה, הרי בטבע אמור להיות, כאשר יהודים קיים מצווה, אמור להיות לו שמחה. אבל בפעולה של ברית, את עושה את המצווה הכי גדולה, ויש לך צער, זאת אומרת שזה מבטא מצב תחתון ביותר, וגם במצב התחתון הזה, כאשר הגוף מצטער על המצווה, גם בדרגה כזו נמוכה, פועלים שתתקשר, הדרגה הנמוכה, תתקשר בברית עולם עם הקדוש ברוך הוא. עד כאן המשמעות הרוחנית של הדברים, ההיבט הרוחני, ההיבט הפנימי של ברית מילה, הנצחיות, ברית מילה כפי שאנחנו משתייכים בה לאברהם אבינו, ומהרעיון הזה של הצער, שהצער בדווקא הוא חלק אינטגרלי, חלק מהותי מפעולת הברית, לומד הרבי באות האחרונה, באות זין, הוראה בעבודת השם לכל אחד ואחד. אומר הרבי, אדמו"ר הזקן כותב בשולחנו, בשולחן ערוך, אין לאדם רשות על גופו כלל לצערו, בשום צער, הגוף הוא לא רכוש שלנו, הגוף הוא רכוש אלוקי, והאדם בצורה נורמטיבית, בצורה גלויה, אסור לעשות שום פעולה שתגרום לו צער מודע. מובן בזה בפשטות שאין האדם רשאי לחפש אחרי התעסקויות בעניין שיגרמו לו צער. אדם לא יכול לעשות לעצמו, אסור לו, אין לו שום יותר לגרום לו, לעשות פעולות ישירות העקיפות, שיגרמו לגוף הגשמי שלו צער ונזק, פגיעה כלשהי. בכל זאת, כאשר מדובר בעניין של שליחות, לעשות לבורא יתברך דירה בתחתונים, כלומר כאשר נדרש ממך לעשות פעולה בשליחות הבורא ולהכשיר את העולם לדירה לבורא, אז הרי עד רבה, אינו רשאי להימנע מהפעולה הזו של דירה בתחתונים, מחמת הצער הקשור שבזה. אדם יאמר לעצמו, זה יהיה כרוך לי עם אתגר, עם קושי, עם ניסיון גדול, אני אמנע מפעולת הדירה, בגלל האתגר והצער אולי שזה יכול להביא לכך. בהדי כבשי דרחמון אלם, על אחר רבי מצטט מחזל, אין אנחנו יודעים בסודות הבורא, ואולי דווקא באופן זה שתעשה את הדירה, מתוך צער, יגיעה ומאמץ, בזה אתה ממלא את תפקידו ושליחותו. כלומר, כמו שבברית מילה אנחנו אומרים, פעולת הברית, העשיית הדירה לבורא, היא בהכרח נדרשת בתוך פעולה של צער, ככה גם כן ברוחניות, כאשר יהודי עושה דירה לבורא בעולם הכללי, אז יהודי אמור ליטול חלק בעשייה הזו, גם במחיר שהדבר גורם לו צער. ומזה מובן שמי שהוטל עליו תפקיד של שליחות שכזו, נשיא הדור, הרב איתי עליו שליחות, והוא רואה שהשליחות הזו למעשה היא כרוכה עם פעולה של צער וכאב, אינו יכול להעמיד על שיקול דעתו האם לקבל את השליחות או לא, כלומר, יאמר לעצמו, נכון שהרבי הנשיא כיוון אותי לשליחות הזו שכרוכה בצער, אבל אני אחליט אם לעשות את זה או לא, כי אדם קרוב אצל עצמו, האדם מסונבר, האדם משוחד בעצמו, אפשר שיתה ויסלף את שכלו, ובלבד להשתמש בהשליחות בפני הצער. אז אדם לא יכול לסמוך על דעתו, האם כן לקבל או לא לקבל את השליחות, אלא הוא צריך לסמוך על כך שיטילו עליו את השליחות, אם יטילו עליו להסתמך על מי ששלח אותו, שימלא את השליחות הזו בצורה הנכונה. ואם כי אפשר להיות שעליו להודיע למשלח, שלדעתו של השליח יהיה לו צר וכיוצא בזה, לא שוללים מהשליח את האפשרות להודיע, לכתוב לרבי, לבקש ברכה, להגיד לו שהדבר מורכב וקשה עבוריו, אבל את ההחלטה לא מקבל השליח, אלא מי ששלח אותו. על ההחלטה מהרבי עצמה צריכה להיות של המשלח, שבוודאי אין לו פניות חלילה בנושא הזה, והמשלח רואה את התמונה הכללית, והמשלח יודע, אם במקרה כזה המשלח יודע, שפלוני אמור לעשות את הדירה בתחתונים, גם במחיר של הצער והכאב שזה כרוך בכך, המשלח יודע, המשלח שלח אותך, תקבל את המשימה ותבצע אותה, ההחלטה, את השיקולים וההחלטה, כבר עשה המשלח, לשליח אין את אפשרות הבחירה בזה. אבל מסיים הרבי בנימה האופטימית, בנימה של חיוב, עד הרבה, כאשר השליח יתמסר לתפקידו, בכל כוחותיו הוא, נוסף על כוחו של המשלח, הוא מכניס בו, יש לו את הכוחות של המשלח, אבל הוא מכניס בכוחו את כל הכוחות שלו, את כל המציאות שלו, עד בסופו של דבר בוודאו הוא יצליח, וימלא את השליחות המוטלת עליו, כדבאי, כראוי, ובסופו של דבר השליחות תעשה בעזרת השם, בלי צער ואיסורים, כי אם עד הרבה השליחות יתמלא מתוך שמחה וטוב לבב, והוא יצליח וישיג את מילוי השליחות, יעשה לו יתברך דירה בתחתונים, שיחה נפלאה, הוראה מיוחדת ממצוות מילה, בשורות טובות.